זהותם הרוחנית, אז בעצם לא הוסיף לו רישה מפניך. אבל פה נכנס הגורם השלישי ללמדה מלחמה, שגם עליו עמדנו, ואמרנו שיש באיום של ההתבוללות במציאות שתיווצר, כאשר אין מלך בישראל, אין שלטון מרכזי, אין מציאות שבה יש הנהגה רוחנית מרכזית, עוצמתית, בימים ההם אין חזון נפרט, אין הרבה מציאות של נבואה, תקופה משברית, וראינו שהיא ארוכה, היא נמשכת בספר שופטים 300 שנה, ובאמת החשש שעם ישראל עלול להיעלם מן השואה השקטה, כפי שקוראים לזה היום, נישואי תערובת וכו', אז באמת יש פה ללמדה מלחמה, יש פה איזשהו מוטיב שכשיהודים קמים עליהם, אז פתאום לא מפרידים בין חבר בתנועה אידיאולוגית כזאת או אחרת, וכולם עומדים בתור לאותו יעד, ופתאום נוצרת התעוררות של זהות יהודית, גיבוש פנימי ועוצמה לאומית, וזה בעצם איזה מין שוט שבאמצעותו הקדוש ברוך הוא משמר את עם ישראל ומונע את ההתבוללות שלו. בכל אופן, זאת הייתה הנקודה שעסקנו בה לקראת סיום השיעור, והיום אנחנו מתחילים את החלק השני של ספר שופטים, החלק הגדול המרכזי גם מבחינת הנפח, גם המרכזי מבחינת המיקום, כי הרי זה עיקרו ומרכזו של הספר, התיאור של אירועי השופטים השונים. כבר עמדנו על כך בפעם שלפני האחרונה, כאשר דיברנו במבוא לספר, שאחת החידות המרתקות היא מה ההיגיון בפרופורציה של התיאור. שהרי יש לנו אנשים שפעולם נזכר בפסוק אחד, כמו שמגר ברנת שעוד מעט נגיע אליו בסופו של הפרק, הפסוק האחרון שעוסק בו, פסוק אחד בלבד, ואילו שופטים אחרים שמקבלים תיאורים יותר נרחבים. פרק ג' כולו, וגם לא כולו של הפרק, כי הרי עד פסוק ו' כבר ראינו בפעם הקודמת, זה חלק מהמבוא, האירועים המתארים שופטים ספציפיים מתחילים רק בפסוק ז', ואז מוצאים שמפסוק ז' ועד פסוק י' בסך הכל חמישה פסוקים, הכתוב מתאר לנו את פועלו של השופט הראשון שנקרא, זהו, עתניאל בן כנז, עתניאל בן כנז, כן, שישה פסוקים, ואילו החלק המרכזי בפרק הזה מפסוק י"ב ועד פסוק למד א', עד פסוק למד, הכתוב מתאר לנו את פועלו של אהוד בן גירה. בוודאי שהפרופורציה בתיאור פה היא באמת אומרת דרשני. שמגר בן ענת פסוק אחד, עתניאל בן כנז חמישה, שישה פסוקים ברוטו, כן? ופועלו של אהוד בן גירה מתואר בצורה מאוד מאוד מפורטת. אז אין לי תשובה, מה זה? כן, אבל לא משנה כרגע מתי הוא היה, אני רק בא להגיד,
לא, זה נפח, לא?
כן, כן, זה אני מסכים, אבל הוא, התיאור של מה שהוא עשה, נזכר בפסוק אחד. נכון שתיאור פעולה של דבורה ובעיקר אחר כך הקרב שהיא הובילה ודחה גם את 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 נו את מקדש נפתלי, כן, ברק בן אבינועם מקדש נפתלי, אז הוא גם כן תופס מקום נרחב, זה נכון, אבל גם זאת שאלה, למה הם מקבלים שני פרקים? גדעון אחר כך שלושה פרקים, שמשון בהמשך ההמשך יקבל ארבעה פרקים, ואילו באמצע אילנו עוד פעם סדרה של שופטים שיקבלו שני פסוקים, שלושה פסוקים, וגם אז נגלה שמה שמספרים לנו עליהם זה לא דברים מאוד דרמטיים בלשון המעטה, כן? אז זאת שאלה שעוד נצטרך לחזור אליה וננסה להציע איזושהי תובנה ביחס לעניין הזה בהמשך. נתחיל את הלימוד שלנו, אולי נזכיר עוד משהו קודם שנסתדל לשים לב אליו לאורך כל הלימוד, זה כמה דברים. קודם כל, השופט הוא אדם שמגיע אל התפקיד בצורות שונות, בין אם הדברים נעשים על ידי שהוא מתעורר לעשות פעולה כי הוא לא יכול לעמוד שקט נוכח מציאות שבו הוא נפגע, סביבתו הקרובה נפגעת, קשה לדבר בספר שופטים על מישהו שאכפת לו על מה שקורה באומה בכללותה, כי כל השופטים מתעסקים בראש ובראשונה עם מה שקורה בטריטוריה של השבט שלהם, וכולם היו אנשים שנכנסו לפעילות כתוצאה מפגיעה בטריטוריה של השבט שלהם. חוץ מדבורה, שהיא באמת נביאה, ובאמת כשהיא מגייסת את, את, את ברק בן אבינועם, הוא מופיע מגזרה שמתחככת עם הכנעני, כן, של מלך כנען, מיביל מלך כנען, כפי שעוד נראה בהמשך. באמת, אנחנו מיד צריכים לחפש את המנהיג ואת מוצאו השבטי ביחס לאויב שעושה צרות. ותמיד נגלה שהאויב שעושה צרות הוא האויב שפוגע בשבטו של האיש שקם, כי הוא יקום מכוח המצוקה שהוא סובל ממנה, ובני שבטו סובלים ממנה, והוא יתנדב, הוא יגייס או יקרא לאנשים מתנדבים אחרים ללכת יחד איתו, והם יעדפו את האויב שמציק בדרכים שונות, וגם זה נצטרך לבדוק בכל פעם מהם דרכי ההצקה של האויב, כמו שנרצה לבדוק באיזו דרך הגיע המנהיג שיושיע בפעם הזאת. וכפי שתראו, באמת הסיפורים השונים מקדמים אותנו דרך תיאור של כלל השבטים. אנחנו מתחילים תכף ביהודה, אחר כך נדבר על בנימין, לאחר מכן נדבר על שופטים באזור הרפריים, אחר כך במנשה, וזה יתקדם לפי סדר גיאוגרפי מדרום לצפון. מי שזוכר את השיעור שדיברנו על ההתנחלות וסדר ההתנחלות מדרום לצפון, אז גם תיאור השופטים יהיה איזושהי תנועה מעגלית כזאת שתיסגר בסופו של דבר בדן בשמשון, שאומנם אולי הוא צפוני במפה בסופו של יום, אבל דווקא שמשון הוא בין צורה ושתול, יש פה איזה מין חזרה לנקודת הזינוק, זאת אומרת יש פה איזה תנועה מעגלית. הוא יוצא מאזור יהודה וחוזר לדן שגובל ביהודה בסוף. אז עוד נסרטט את זה לקראת הספר. אני רוצה שנשים לב שאנחנו מתקדמים על למנהיגים השופטים, השופטים השונים, לנסות לראות מאיזה שבט הם צמחו, מאיזה שבט הם באו. אז זאת נקודה שאני ארצה לראות אותה. זאת נקודה נוספת. וכמובן שנרצה לשים לב גם לדרכי הישועה והפעילות שכל אחד יעשה. בואו נתחיל קודם כל עם הראשון, עותניאל בן כנז. פרק ג' פסוק ז', וישו בני ישראל את הרע בעיני השם. וזאת המנטרה, זה הסטארטר, ההחטאת העם, וישכחו את השם אלוהם, ויעבדו את הבעלים ואת האשרות, שזה מוזיקת רקע קבועה, כפי שכבר ראינו גם במעגל, ויחרף השם בישראל. וזה תמיד הסטארטר של ההתרחשויות, ואם קרם ביד קושן רישתיים מלך ארם נהריים. עכשיו, ארם נהריים נמצאת רחוק מאיתנו, וקושן רישתיים זה לא גובל איתנו בדרך קבע. אז או שזאת הייתה איזושהי מושבה ארמית בעבר הירדן המזרחי, והיה ארם, יש שבטים ארמיים שגרים ממזרח לירדן, אנחנו אומרים את זה גם בתקופת המלוכה, כך שעכשיו באמת גם החיטים, אפרון החיטי, החיטים, ממלכת החיטים היא באזור טורקיה, ממלכה בצפון, כן, באסיה. אז התופעה הזאת היא שמלכים וממלכות שגרו באזורים שונים, מרוחקים גם מארץ ישראל, תקעו יתעד פה כחלק מאיזושהי זיקה מיוחדת לארץ הזאת לאורך כל ההיסטוריה. זה נושא מרתק בפני עצמו. בכל מקרה, אותו קושן רישתיים, מלך ארם נהריים, שהיה לו כנראה איזושהי אחיזה בעבר הירדן המזרחי, והוא עשה צרות במשך 8 שנים. מה בדיוק הוא עשה? הכתוב לא מספר לנו בדיוק את דרך השיעבוד. הוא גם מתאר בקצרה את כל הפעילות של עותניאל בן כנז. בכל אופן, המעגל הבסיסי, ישראל חוטאים, הקדוש ברוך הוא נותן אותם ביד אויב, שכן, הכאב המצטבר של פועלו המציק גורם לזעקה, ויזעקו בני ישראל השם, ואז אחרי תקופה שהם זועקים, הקשה מושפקים להם מושיע, וגם לא כתוב לנו בדיוק איך קם המושיע הזה, בכל מקרה, הוא מושיע אותם, עתניאל בן כנז, אחי כלב הקטון ממנו. ובכן, אנחנו כן מכירים את כלב בן יפונה הכניזי, כן? ועתניאל בן כנז, אז כנז יכול להיות הסבא, או הסבא רבא. זאת אומרת, הם כולם מתייחסים לכנז, זה לא האבא הישיר, זה ראש החמולה, כן? והוא היה צעיר ממנו, ותהיה עליו רוח השם, ביטוי שאני תכף ארצה להרחיב עליו, וישפוט את ישראל, ויצא למלחמה. ובכן, ההנהגה לשפוט במובן להנהיג. בדלנו מלך לשופטינו, להנהיג אותנו. וישפוט את ישראל וינהיג את ישראל. באיזה היבט? בהיבט הצבאי. כי השופטים השונים הביאו ישועה צבאית. הם לחמו נגד אויב מעיק. ויתן השם בידו את קושן רישתי מלך ארם, ותעוז ידו על קושן רישתי. וכיוון שהוא הצליח להדוף אותם, ושוב הכותב לא מספר לנו בדיוק מה הייתה דרכי הפעילה, פעילות שלו, דרכי הפעולה שלו, ותשקוט ארץ 40 שנה. דהיינו שהפעולה הזאת השאירה את רושמה, ותוצאותיה היו אפקטיביות במשך 40 שנה באזור הזה. זה עוד לא אומר, ודיברנו על זה בשיעור הראשון, על לוח הזמנים, זה לא אומר שההשפעה הייתה על כל הארץ, עוד שנייה אחת, וימות עתניאל בן כנז. ובכן, גם הפעולו יכול להיות שהוא מת לפני 40 השנה של ההשפעה, וההשפעה של ההדיפה של הערמים הייתה אפקטיבית ל-40 שנה. אני רוצה לומר משפט קצר על המושא רוח השם, עוד שנייה רק בבקשה, על ביטוי של רוח השם. ובכן, הביטוי של רוח השם הוא ביטוי שאנחנו מכירים אותו בהקשרים שונים, גם בספר שופטים. הרמב״ם, הרד"ק, מבינים את רוח השם לא כביטוי למציאות רוחנית, כפי שאולי הדברים נתפסים במבט הראשון, אלא דווקא כביטוי לרוח אכפתיות, לרוח גבורה. כשהרמב״ם מונה את הדרגות של נבואה, הוא מונה שתי דרגות טרום נבואיות. האחת היא רוח השם, והשנייה היא רוח הקודש, ולאחר מכן מתחילה הנבואה. שרוח השם פירושה רוח של אכפתיות, רוח של אי אפשר להישאר אדיש נוכח מצוקה, נוכח אבלה. וכשיש אנשים שיש להם רוח השם, פירושו של דבר הם אינם יכולים לעבור לסדר על מציאות של אבל. וכשכל זה קורה הם קופצים, הם מזדעקים והם פועלים. הוא מביא את הדוגמה שקראנו לא מזמן בתורה על משה רבינו. מה שתורה סיפרה לנו על משה רבינו טרם בריחתו למדיין, ושלושה אירועים הכתוב סיפר לנו כשהוא יוצא לראות בשומחיו. הדבר הראשון, שאיש מצרי מכה איש עברי, ששני עברים ניצים, ושאחר כך הוא מגיע למדיין והוא רואה שהרועים מתנכלים לבנות יתרו. ובכל המקרים משה מתערב והוא לא נשאר אדיש, למרות שההתערבות שלו עלתה לו ביוקר, והוא ידע שמבחינתו עדיף לו לשבת בשקט, להוריד פרופיל, להישאר על פאזה נמוכה בלי לעשות הרבה גלים, אבל הוא לא עשה כך. והרמב״ם קורא לסיטואציה הזאת, לאכפתיות הזאת, רוח השם. כך הוא מסביר. כך הוא מסביר, אגב, גם את הפסוק המפורסם בספר ישעיהו, שמתאר בספר ישעיהו בפרק י' א' את מה שאנחנו קוראים היום המלך המשיח. וכשהוא מתאר לנו את התכונות של האיש הזה, הכתוב מספר לנו, ויצא החוטן מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה, פרק י' א' פסוק ב', ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עיצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. הוא טוען שרוח השם, וזו התכונה הראשונית שמתוארת פה, זה אדם שיש לו קודם כל שאיפה בלתי ניתנת לריסון, לצדק, לאכפתיות. הוא לא מוכן לשתוק. ואכן, הדבר הזה חוזר על עצמו כביטוי אצל חלק מן השופטים. גם פה אנחנו מוצאים אותו ביחס לראשון השופטים, עתניאל בן כנז, והכתוב עומד בפסוק י' ותהיה עליו רוח השם, וישפוט את ישראל ויצא למלחמה. זאת אומרת, רוח השם מביאה אותו לכך שהוא ינהיג את ישראל ויצא למלחמה כדי להדוף את האויב שמציק להם. הדבר הזה יחזור על עצמו בעוד כמה שופטים. הכתוב יזכיר שוב את הביטוי הזה באופן ברור וגלוי, והכתוב מזכיר את זה ביחס לגדעון. אנחנו מוצאים את זה ביחס לגדעון, אם תסתכלו בפרק בפרק ו, נדמה לי שזה בפרק, פרק ו פסוק למד ד, ספר שופטים פרק ו פסוק למד ד, ורוח השם לבשה את גדעון, ומה זה בא לידי ביטוי? ויתקע בשופר, ומלאכים שלח בכל מנשה, ומלאכים שלח באשר, והם הוא מרכז כוחות. שוב, רוח השם גורמת לו לא לעמוד אדיש נוכח המצוקה שהמדיינים ושותפיהם עושים, והוא פועל בתחום הצבאי כדי להדוף אותם. כך יבוא הכתוב ויספר לנו גם בהמשך ביחס ליפתח. ביפתח הכתוב מספר לנו, לאחר שהוא מנהל בפרק י' א' מסע ומתן עם מלך בני עמון, מתוך ניסיון לגמור את הסכסוך בהסכמה, וכשזה לא מצליח, בפרק י' א' פסוק כ"ט, ספר שופטים פרק י' א' פסוק כ"ט, ותהי על יפתח רוח השם. ספר שופטים פרק י' א' פסוק כ"ט, ותהי על יפתח רוח השם, ויעבור את הגלעד ואת מנשה, ואוסף אנשים והולך להילחם. שוב, רוח השם בא בהקשר ליציאה, לפעילות אינטנסיבית שתוביל לקראת מלחמה. וגם אצל שמשון נאמר הביטוי הזה של רוח השם, ושוב בעניין של גבורה, של פעילות פיזית. זה מה שכתוב בפרק י' בפסוק ו' למשל, ותצלח עליו רוח השם, ואז הוא משסע את האריה כשסע אגדי. וכך גם בהמשך בפרק י' פסוק י' ותצלח עליו רוח השם, וירד אשקלון, ויח מהם מהפלישתים 30 איש, ויקח את חליצותם, וכן הלאה. במילים אחרות, הביטור רוח השם, כפי שראיתי לכם עכשיו, במקבט של שופטים, מופיע תמיד ביציאה לפעילות צבאית, כאשר השופט נתקל במציאות של עוול, של עיוות, שהוא לא מוכן להסכים לו, והוא יוצא לפעילות. זה לא משנה כרגע באיזו דרך הפעילות תתנהל, ובאיזו טכניקה, וכמה שותפים יהיו לה. החשוב הוא גורם שמביא אותו לאיזה מין שליחות, לתחושת שליחות, למציאות של אי מוכנות להשלים עם המציאות המעוותת השוררת מסביב, הכתוב קורא לה רוח השם, ואנחנו רואים את זה פה בסדרה של דוגמאות. כן, בבקשה.
דיברנו על זה שכל השופטים היו באזור, גם עתניאל חריג, הנחלה של איזה דביר, הוא נלחם בצפון.
איפה הוא נלחם? השאלה איפה לחמו מול קושאן רישתיים. זאת שאלה מאוד מעניינת, ואנחנו מכירים שההשפעה הרמית ירדה גם דרומה. למשל, בהרבה שלבים של תקופת המלוכה, נכון שהבסיס המרכזי שאנחנו מכירים זה ארם דמשק, ארם צובע, באמת אזורים צפוניים. כן, בדיוק כך. אז לא רק לאדום, אנחנו גם מוצאים גם אחרי תקופת דוד, תקופת למשל אחז, בתקופת יהושפט, שהם היו בעצם הממלכה החזקה באזור, והם תחת המטריה שלהם באמת כל האויבים, כולל אדום, כולל עמון, כולל מואב, עושים פעילות, ובאמת הערמים נזכרים כשותפים בפעילות שקיימת מעבר למה שקוראים היום לחזית המזרחית, כולל באזור הערבה, כולל באזור אדום, כולל באזור אילת. זאת אומרת, אני יכול לראות גם את ארם כגורם שמופיע באזורים יותר דרומיים, וזה לא חייב להיות שהוא עולה צפונה. אז זה בקשר לקטע הזה. הוא גם הרי משבט יהודה, כי עתניאל בן כנז, הכניזי, כלב בן יפונה, שייכים לשבט יהודה, ולכן גם זה מחזק את העובדה שהוא דרומי, והוא לא צריך לעלות צפונה לצורך העניין. מוריי ורבותיי, זה אירוע ראשון, שבאמת פותח בסכמה כללית. ראינו פה באמת מאפיינים שהם נכונים כלפי כלל השופטים. בואו נראה רגע את האירוע האחרון, ואני בכוונה קופץ אליו, הפסוק האחרון של הפרק, ואחריו, אמנם אחרי אהוד שתכף נדבר עליו, היה שמגר בן ענת, ויח את פלישתים 600 איש במלמד הבקר, ויושע גם הוא את ישראל. רבותיי, הפלישתים שאנחנו מכירים אותם כאויב בעייתי, רציני, ואולי זה הניצן הראשון שלהם בפעילות, כי בימי שמשון, שהוא מאוחר יותר, בוודאי שהפעילות שלהם תהיה הרבה יותר מסיבית. אנחנו מכירים אחר כך בימי אלי, בימי שמואל, בימי שאול, בימי דוד, בימי חשך כ-200 שנה. הפלישתים היו גורם האויב המרכזי. ופה מוצאים ניצנים ראשונים. מי שמשיב להם מלחמה היה אדם שנקרא שמגר בן ענת. איננו יודעים הרבה על רקעו ועל מוצאו, והכתוב רק מספר לנו במשפט מעניין, ויח את פלישתים 600 איש במלמד הבקר, ויושע גם הוא את ישראל. פסוק קצר שמספר סיפור גדול. קודם כל, האיש הזה עיקה 600 פלישתים. עכשיו, זה לא קרה ביום אחד, זה רק ברמבו, שהוא ככה יורה מאיזה מכונת עירייה, אף פעם הכדורים לא נגמרים לו, הוא לא מחליף מחסניות. ראיתם פעם רמבו מחליף מחסניות? אותה זן, לא משנה מי זה, הגיבור התורן, האגדי, הוא תמיד יורה ואף פעם המחסניות לא נגמרות לו, ומכל עבר נופלים מתים 600 איש בפילו, אבל על הזמן, ברבע שעה הוא עושה את זה. נכון? אז רבותיי, בחיים זה לא כמו בסרטים, החיים הם יותר, לוקח להם יותר זמן מה שקורה בשלט, בשעה וחצי, בחיים יכול לקרוא במשך שנים רבות, ובאיזשהו מקום, הסיפור הזה הוא סיפור שכנראה לא קורה ביום אחד. נכון שבסך הכל, כשהכתוב בא לתת לו צלש, אז הצלש בא אחרי שהוא הספיק להשכיב 600 איש. עכשיו, מי היה הבחור? הבחור היה חקלאי ישראלי, שחי בגבול ארץ פלישתים, כי הפלישתים לא תקפו, אני יודע, במקום החוק. אני לא אומר שלא היו תקופות, היו תקופות כי גם עלו יותר צפונה, אני לא אומר שלא, אבל כאן לא מדברים עדיין על הממלכה הגדולה, פה מדברים על הצקה שהם מציקים, כפי שעוד נראה כדוגמת זאת הרבה בהמשך, ליישובי הספר הישראלים שגובלים בהם. מה הם עושים? הם באים, גונבים בעלי חיים, גונבים תוצרת חקלאית, או הורסים ומזיקים, תלוי, כל מקום לפי עניינו. עכשיו, האיש הזה אין לו עם מי לדבר, אין שלטון, אין מלך, אין כתובת. האיש, תארו לעצמכם, הולך אחר הבקר. הוא הולך אחר הבקר, יכול להיות שהוא רואה בקר, או שהוא חורש עם הבקר את אדמתו. בכל אופן, משהו שנושא אופי חקלאי. ופתאום מגיעים פלישתים, יכול להיות שבאים 10, 5, אין להם בעיה. זה כמו היום כל מיני בדואים שבאים לגנוב כל מיני דברים. הם לא באים אלפים, הם באים 2, 3, 5, כן? ומתלבשים על איזשהו רועה, איזה מישהו כזה, והם רוצים לבזוז אותו, אולי גם להקות אותו, אולי גם להרוג אותו, תלוי לפי הנסיבות המתפתחות. עכשיו, אין להם מי להתקשר, אין לו להיות מי להזיק, הוא לבד. ואין גם כתובת מסודרת שאפשר להתלונן בפניה, כי אין מלך בישראל, אין שלטון מרכזי. ואז מה שהוא עושה, הוא לוקח את מלמד הבקר. מה זה מלמד הבקר? כשאדם הולך אחרי מחרשה וחורש, אז כשאתה נמצא על הבהמה, רוכב עליה, או נמצא בעגלה רתומה, אתה יכול למשות אותו עם מקל, להמריץ את בעל החיים שאתה רוצה להמריץ אותו לפעול. אבל כשאתה הולך ומחרשה רתומה אל בעל החיים, במקרה זה בקר לצורך העניין, פרה, שור, לא יודע מה, משהו כזה, אז המחרשה מפרידה ביניכם. עכשיו, אם אני רוצה לדרבן אותו, אז יש לי מוט ארוך כזה, שאני יודע, עם 3 מטר, אני יודע כמה, שהוא מעבר לאורך של המחרשה, ובקצהו יש איזה חוד. וכמו שאתם מכירים, אלה שרוכבים על הסוסים, יש להם דורבנות, הם שניהם איזה דברים בולטים על הקרסוליים של הנעליים, נעלי רכיבה, וכשהם רוצים להדיר את הבהמה, אז הם דופקים בצדי הבהמה עם הדורבנות הללו, ומדרבנים אותה לרוץ מהר. אבל כשאתה נמצא מרחוק ולא על הבהמה, יש לך מוט ארוך שקוראים לו מלמד הבקר. באמצעותו אתה מלמד את הבקר לזוז, יאללה, קדימה. ואז מה זה? זה פשוט איזה מוט ארוך עם איזה משהו חד בקצהו, ובאמצעותו הוא מדרבן את הבהמה. עכשיו תראו לעצמכם, פתאום הוא באמצע חריש, ואין לו, אין אלים אחרים, הוא לא מסתובב עם כלי נשק, והנשק שיש לו ביד זה כלי עבודה. עכשיו מופיעים פלישתים, ותוקפים אותו, רוצים לקחת אולי את הבקר, אולי רוצים לקחת מן היבול החקלאי שהצטבר שם בשדה, ואז הוא מבריח אותם. עם מה הוא יקה אותם? אז יש לו מוט ארוך, עם חוד בקצהו, זה הופך להיות נשק. היום קוראים לזה נשק קר. כן, אתה יכול עם זה לעשות אחלה עבודה, כי אין משהו אחר. וזה מה שהוא עושה. הוא פשוט מפעם לפעם משפד כמה חבר'ה, ואחרי שהוא שיפד אותם, אז הוא קובר אותם. בסוף היה לו בגינה שם 600 חבר'ה ככה, הוא השכיב, עשה להם מבטא השכיבנו, כן? ובאיזשהו מקום בסוף קיבל צלש. אז הכתוב אומר שהוא השכיב באמצעות מלמד הבקר 600 איש. מה פירוש הוא השיע את ישראל? החבר'ה שבאו לאזור ההוא, אחרי שלב מסוים אמרו, חבר'ה שם לא כדאי להתקרב. שם יש כמה יהודים שוגעים, לא כדאי להתקרב לשם, שם מסוכן. אנחנו לחפש מקומות שיש יהודים פריירים, שאפשר לקחת והם לא עושים שום דבר. פה יש איזה מישהו עצבני, לא כדאי להסתבך איתו. הוא כבר השכיב לנו הרבה חבר'ה במשך הזמן, בוא נלך רחוק. אז זה שם גר בן ענת, ב-600 איש, שהוא פגע במלמד הבקר איתם. אז הנה זה סיפור. ראיתם פסוק קצר עם סיפור ארוך, כפי שאמרתי לכם. עכשיו, למה הבאתי אותו קודם? כי זאת דוגמה של מלחמת יחיד. אני לא יודע בדיוק איך עותניאל בן כנז ניהל את המלחמה, ואני לא יודע מה הייתה הבעיה. כתוב שהוא הושיע את ישראל והוא פגע בקושן רישתיים מלך ארם נהריים. כתוב שותק פה בפסוק היחיד הזה שהוא מספר על שמגר בן ענת, הוא מספר לנו סיפור מאוד מאוד גדול, אם אנחנו יודעים לקרוא אותו כמו שצריך, והתוצאה היא שגם פה אדם אחד בודד עם כלי חקלאות ובין, קוראים לזה היום נשק מאולתר, מצליח להביא לתוצאות ברוכות לאזור שהוא מתגורר בו. ושוב, זאת יוזמה מקומית מול אויב מקומי, והאיש הזה עשה עבודת סולו והצליח לעשות את תוצאות. אנחנו עכשיו נלך לעוד סיפור אחר, מורכב יותר, שגם התחיל כמבצע סולו של אהוד בן גירה. נכון שבהמשך הוא צירף אליו עוד אנשים, וזה חידוש שמתחילה פה דינמיקה של ריכוז אנשים תחתיו, וזה הסיפור של אהוד בן גירה. אהוד בן גירה הוא מבנימין, ואנחנו הולכים קצת יותר צפונה, מיהודה ואולי דן, אולי גם זה היה יהודה, אינני יודע, אותו...
יכול להיות גם שמעון,
גם יכול להיות, בהחלט. בכל אופן, פרק ג' פסוק י"ב, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם. וזה הסטארטר של כל גלגל. ויחזק השם את עגלון מלך מואב על ישראל, כי עשו את הרע בעיני השם. ויאסוף אליו את בני עמון ועמלק. אז תראו, אם עגלון מלך מואב אוסף אליו את בני עמון, זה טבעי. קודם כל הם גם קרובי משפחה, עמון ומואב. הם גם שכנים, שנמצאים ממזרח. וכפי שתכף תראו, הם הולכים לתקוף את השבט השכן, שהוא שבט בנימין. הם עוברים בטריטוריה הצמודה לירדן, שהיא אולי של גד, אבל בני גד, כפי שכבר הזכרנו גם בסוף ספר יהושע, כמו כל השבטים, או אולי ראובן, השבטים האלה הם שבטים נוודים. הם לא הצליחו ליצור איזה חסימה מסיבית של התיישבות. הם בעצמם רועי צון מסתובבים ממקום למקום. אז לעבור דרך טריטוריה של רועי צון זה לא דבר מסובך מדי. הם חוצים את הירדן, כפי שעוד מעט נראה, והולכים ומציקים לשבט בנימין, והם אוספים אליהם גם את עמלק. וכדאי לעקוב טוב טוב אחרי העמלק הזה, שאני קורב לו המזנב והמזדנב. הוא מזנב בישראל ביציאת מצרים, ויזנב גחה את כל הנכשלים אחריך, אבל הוא גם מזדנב אחרי אויבים אחרים. והוא בגיאוגרפיה הקלאסית שלו נמצא בנגב הצפון מערבי. וזה לא בדיוק המרחב שלו. אבל כשהוא שומע שיש עמים שהולכים זוז, אז הוא שותף, הוא תמיד מתייצב. זה מישהו כזה עם רוע מעבר למרחב הגיאוגרפי שלו, שמוכן להצטרף לכל גורם, ובלבד שיש ביזה, יש שוד, יש פיחות דמים, הוא מריח דם, הוא מריח רכוש, בזוז הוא מגיע. וזה משהו על אופיו של עמלק, נראה אותו גם במלחמות נוספות בהמשך, עם אותו ראש. למה זה חשוב לי? כי סיפתח למה שיאמר לשאול לצאת ולהילחם בעמלק. עמלק הוא לא רק אויב ארכיאולוגי מפעם לפני מאות שנים, אלא הוא אויב פעיל גם בתקופת השופטים, גם בתקופת המלוכה. זה מישהו הוא פעיל, וכל פעם שיש לו אפשרות לפגוע, לבזוז, להרוג ולשדוד, אז הוא מתייצב, וגם כשהסכסוך לא קשור אליו, הוא תופס טרמפ על אחרים בשביל לעשות את העבודה שהוא רוצה להשיג. וזה בדיוק מה שקורה פה, עמלק תופס טרמפ יחד עם מואב ואמון. וילך אל את וילך את ישראל וירשו את עיר התמרים. ובכן, פה קורה משהו חדש. אם קודם דיברנו על מצוקה, שהם עושים בריזה קצת, פה פעם ראשונה שאנחנו שומעים על זה שהאויב המציק חוצה את הגבול. בבקשה? ועושה כיבוש. חוצה את גבול ועושה כיבוש. עכשיו, מה שמעניין, עיר התמרים היא כמובן העיר יריחו. העיר הראשונה שעם ישראל כבש במסעותיו של יהושע הייתה יריחו. העיר הראשונה שישראל איבדו בקרב מול אויב חיצוני הייתה יריחו. עכשיו, זה יכול להסביר פשוט מאוד את חשיבותה של יריחו, כי עיר אסטרטגית, כפי שכבר הסברנו בזמנו. אבל מעניין מבחינת התפתחות הדברים שיש פה איזה מידה כנגד מידה. כל זכותכם לכבוש את הארץ ולשבת בה, כי אתם בדלים מהנורמות של עמי כנען. ברגע שאתם מאמצים לכם את הנורמות של עמי כנען, איבדתם את הזכות הזו, ובאמת העיר הראשונה שכבשתם טיפול מידכם. אולי גם איתות, איזשהו רמז, שאם תמשיכו בדרך שאתם הולכים בה, יש סיכוי טוב שתאבדו גם את הכל. ויש פה משהו סמלי בעניין הזה. ואכן, לא רק שהוא גובש את עיר התמרים, מתוך מה שנקרא עוד מעט, הוא בונה לעצמו מרכז שלטוני, כולל מרכז דתי, באזור יריחו. זה מה שהוא עושה. ויעבדו בני ישראל את עגלון מלך מואב 18 שנה. במשך 18 שנה הם מעלים לו מס. העבודה תהיה בכך שהם צריכים לשלם לו מסים, כי הוא תפס אותם בגרון ולוחץ אותם. ויזכו בני ישראל השם, ויקם השם להם מושיע את אהוד בן גרה בן הימיני, איש איתר יד ימינו. איתר יד, דיינו שהוא עם יד שמאל, הוא פעיל ביד שמאל. פרט שהוא חשוב אחרי כן בתרגיל ההטעיה שהוא יעשה. וישלחו בני ישראל בידו מנחה לעגלון מלך מואב. כן, מתוך התפקיד שאנחנו מבינים, האיש הזה הוא לא סתם אחד מן השורה, אלא הוא איש הקשר של אנשי בנימין למלך מואב, לעגלון מלך מואב. עגלון מלך מואב הוא האיש שמשלמים לו מס, ויש מישהו שצריך להתייצב עם המיסים ולהעביר אותם. ואכן, האיש שממונה על הקשר עם עגלון מלך מואב מצד ישראל, הוא אותו אהוד בן גרה. עכשיו, כיוון שהוא יכול להיכנס באופן פורמלי בתוקף תפקידו כמביא המס של ישראל, הוא גם האיש שיכול לתכנן לעשות איזה פעולה שתשנה את המציאות הזו. ויעש לו אהוד חרב ולה שתי פיות גומד אורכה. ובכן, הוא בונה לעצמו חרב מיוחדת, קומפקטית. שתי פיות, זה יש לה שני חודים. השאלה עם שני צידי, יש ידית באמצע כמו איזה אגרופן והחודים משני הדדים, או שזה סכין שיש לה שני פיצולים בראשה, או שהיא חדה כמו סכין של קצבים, לא כמו סכין לחם, שהחוד רק מצד אחד, אלא שהחוד הוא משני הצדדים. יש הצעות שונות להבין מה פירוש שיש לה שתי פיות. כמובן שהפה של הסכין זה הלב, שני להבים. ומצאנו בממצא ארכיאולוגי את כל הסוגים. אז כל אחד, כשהוא מוצא את הממצא הזה, בטוח שהוא מצא את החדר חרב כמו של אהוד בן גרה, כי זה עושה חשיבות לממצא ארכיאולוגי שהוא חשף. אז לכן יש פירושים שונים מה הכוונה. ברור לגמרי שגומד, מלשון גמד, אורכה. היינו קטנה, קומפקטית. למה? כי הוא צריך להחביא אותה, כפי שנראה בהמשך. ויחגור אותה מתחת למדיו על ירך ימינו. וזה בהחלט מקום שלא מחפשים את הנשק, כי תמיד הנשק הוא ברגל הנגדית, מן היד השולפת, כיוון שהוא פעיל ביד שמאל, כפי שראינו קודם. אז הוא יכול לחגור את הנשק בצד ימין. אני תמיד נזכר בפסוק הזה, כשאני מגיע לבידוקים, אתם יודעים כל מיני מקומות, יש לכם אנשי ביטחון, ויש לו את המכשיר לגילוי מפות, והשאלה באיזה צד הוא מחפש את הנשק, אז הוא תמיד מחפש בצד ימין, אבל אם אני אשים את זה מצד שמאל, או שמתי את זה בכל מיני מקומות אחרים, לפעמים אני עושה להם תרגילים, לראות אם הם עובדים טוב, ובוא נגיד, לא מסובך מדי, אמנם אני לא פרצוף של מחבל, אז אולי זה אחד הסיבות שזה מרגיע אותם, אבל הם מפספסים בהרבה מקומות, כולל יש לי קבוע איתי אולר קטן כזה, קומפקטי מכל מיני דברים. אז בדרך כלל, וזה מונח אצלי בתוך צריך לחתוך פתאום זה משהו, זה רב תכליתי. עכשיו, אולר קטן, והוא מונח אצלי בארנק, בתוך הארנק. הוא קטן, הוא קומפקטי, גומד אורכו. ובאיזשהו מקום, תמיד, בשום מקום, כולל בטיסות, אני לא טסתי בחול בארץ, בטיסות הפנימיות, לא גילו את זה. המקום היחידי שעלו על זה, זה, איפה? לא, מה פתאום? בכנסת. כשנסתי פעם לכנסת, שם הם עושים חיפוש ככה מאוד מאוד יסודי בשיקוף, שם גילו לי את זה. אבל בכל המקומות האחרים, חבל על הזמן. נכנסתי עם זה, אני יכול לעשות כירורגיה למי שאני רוצה בפנים, אין בעיה. טוב, בכל אופן, זה הסיפור. בפסוק י' ז', ויקרב את המנחה לעגלון מלך מואב, ועגלון איש בריא מאוד, בריא במקרא, זה שמן.
ברוך השם.
כן, ברוך השם, יש לו נפח. בכל אופן, איש בריא מאוד. ויקר קילה להקריב את המנחה, וישלח את העם נושא המנחה. כן, הוא לא יכול לסחוב לבד את כל ה... עכשיו, מנחה זה לא איזה צ'ק. ניסים זה לא צ'ק, זה להביא תוצרת חקלאית, להביא איזה דברים שווי ערך, רכוש. אין שטרות, אין צ'קים, אין מניות. זה דברים שצריכים להיות הדברים ממש. אז הוא צריך אנשים שסוחבים, שעוזרים לו. הוא רק אחראי, הוא איש הקשר. והוא מופיע עם נושאי המנחה, והתוכנית שלו היא לנצל את אחד הכניסות הללו כדי לקטול את מלך מואב כהודעה לפריצת מרד, ומתוך כך תתפתח דינמיקה שיעדפו את המואבים. והוא שב מן הפסילים אשר את הגלגל. מי ששב מהפסילים הוא כנראה עגלון מלך מואב, וזה מה שאמרתי לכם קודם, חוץ מזה שיש לו איזה ארמון זוטה, שם באזור, כפי שתכף נראה, שאליו הוא הולך כל פעם, הרי יש לו כאן איזה בית תפילה של הפסילים, איזה מקדש, והוא עשה את זה בגלגל, אולי גם זה רמז. עם ישראל, המקום הראשון שהוא שיקן את המשכן היה בגלגל, וכשעם ישראל לא בסדר, אז המקום הופך להיות מקום מקודש לאויבים, לעבודה זרה. יש פה איזה מין מידה כנגד מידה. ויאמר דבר סתר לי אליך המלך. דיינו, יש לי אינפורמציה סודית למסור לך, וכיוון שהוא איש הקשר של ישראל, אז הוא אומר, וואי, יש לו איזה מידע מודיעיני. ויאמר הס, המלך אומר, אוקיי, שיהיה פה שקט, אני רוצה להישאר פה לבד, ויצאו מעליו כל העומדים עליו. זה מה שהוא רצה להישאר איתו בארבע עיניים. והוא בא אליו, והוא יושב בעליית המקרה. מקרה מלשון מקרר. אולי ורבותיי, אזור יריחו ידוע מאורך ההיסטוריה כמקום חם, ולא בכדי ארמונות החורף של מלכי יהודה היו ביריחו, כי בחורף יותר נעים ביריחו מאשר בקור הירושלמי. באמת בקיץ חם מאוד, וצריך למצוא דרך בביקה איך מורידים את הטמפרטורה. פעם לא היו מזגנים, והיו עושים גם בשנות ה... הם מספרים, היה הטכניקה שהייתה קיימת בשנות ה-40, שנות ה-50, ואפילו הרבה קודם, בתחילת המאה, שלמשל, יסדו את טיר הצבי, החום היה עצום, והיו עושים, גם הרבה שנים אחר כך, גם בשנות ה-50 וה-60, שרצו לקרר לתרנגולות, שהיה חם מאוד במקומות האלה, או ברפת, היו ממדים ממטרות, שהיו ממטירים, וכשיש התעדות של המים, יש יורד החום, כן, יש... קירור מסוים, זאת המקרה שהייתה אולי באמצעות טפטופים וכו', כן?
כל דביר כמעט בנויה מתחת לאדמה, בעצם חפרו ובנו את הבתים.
כן, אז זאת גם אופציה כדי להרוויח טמפרטורה נמוכה יותר. בכל מקרה, הנה יושב עליית המקרה שלו לבדו. הוא יושב שם בחדר הקירור הזה לבד, כי זה אי אפשר היה לקרר מרחבים גדולים כמו היום, שאפשר באמצעות טכנולוגיות מתקדמות לקרר מרחבים גדולים. הוא יושב, המלך יושב במקום יותר נעים, והוא נכנס אליו, ואומר, אהוד, דבר אלוהים לי אליך. וכשהוא חוזר מהפסילים, והוא, איך אומרים, עדיין תחת רושם הרוממות של התפילה, שהוא נשא זה אתה, הוא אומר לו דבר אלוהים, אז הוא קם על הרגליים. למה חשוב לו לקום על הרגליים? כי אם הוא צריך לתקוע או לא את הסכין שהיא קטנה, הוא לא יכול להיכנס לשם עם איזה סכין של, של חרקירי, כן? הוא צריך איזה משהו קומפקטי, כן? ואז הוא צריך להיכנס, והוא צריך שהוא יעמוד, כי אם הוא ידחוף לו סכין עם לב קצר לתוך הבטן הגדולה, אז הוא יישאר לו על האור או על השומן, ומזה הוא לא ימות. לכן הוא חייב שהוא יעמוד ישר, שהוא ידחוף לו את הסכין טוב לבטן, אז היא תפגע לו באיבר פנימי שינטרל אותו. וישלח אהוד את יד שמאלו, ויקח את החרב מעל ירך ימינו, ויתקעה בבטנו. ויבוא גם הניצב אחר הלהב. תהיינו, הוא מכניס לו את החרב קומפלט לבטן עד הסוף, לא נשאר כלום. ויסגור החלב בעד הלהב, כי לא שלף החרב מבטנו. והוא פוגע לו כנראה במערכת העיכול, כי כתוב, במעיים, כי כתוב, ויצא הפרשדונה. דהיינו, יצא הפרשות מן המעי. הוא פגע לו פגיעת בטן. עכשיו, מי שלא מבין קצת בבעיות של פגיעות בטן, שאתה פוגע לו במעיים, זה זיהום טוטלי בפנים. וגם היום, זה מציאות כירורגית דחופה, ועם הרבה אנטיביוטיקה ועם התערבות כירורגית דחופה, אפשר להציל אותו. בתקופה היא אין לא אנטיביוטיקה ולא כירורגיה, וזה מכת מוות למי שפגע בו פגיעת בטן כולל בעין. וירצה אהוד המסדרונה, כשהוא ראה שהבטן שהחרב בפנים ויש לו איזושהי הפרשה של צועה מתוך המעי, אז הוא מבין שהוא עשה את העבודה טוב. תכף תראו עוד למה הפרשדונה הזה חשוב. ויצא אהוד המסדרונה, והוא מכיר טוב את התוואי, ויסגור דלתות העלייה בעדו ונעל. דהיינו, הוא משאיר חדר נעול, והוא מתחמק באיזה מסדרון צדדי, והוא יצא מן הבניין בכלל, והוא הכיר את הדרכים כי הוא היה יוצב הבא בתוך הארמון, והוא אסף מידע, אינפורמציה בתוך המבנה, והוא יצא, ועבדיו באו. וכשעבדיו באים לראות מה קורה, הרבה זמן המלך שם מסתודד עם האורח שבא לבקר אותו, ויראו והנה דלתות עלייה נעולות, ויאמרו אך מסיחו את רגליו בחדר המקרה. דיין הוא עושה את צרכיו, למה? כי הריח של ההפרשה שדיברנו עליה קודם נתן להם תחושה שהוא עושה את צרכיו, ולכן אמרו רגע לא נפריע למלך, יש מקומות שאפילו המלך הולך לבד, נכון? וזה אחד המקומות, ובאיזשהו מקום הם חיכו בסבלנות. ויחילו עד בוש, חיכו, אבל כמה זמן אפשר לחכות, ואז הוא איננו פותח דלתות העלייה, וכשהם ראו וצועקים, כבוד המלך, מה המצב, דופקים, אין קול ואין עונה, התחילו לחשוד שיש בעיה, ויקחו את המפתח, ויפתחו, והנה אדוני נופל ארצה, מת. זאת אומרת, זה שהוא לא יצא, זה לא במקרה. עכשיו, הם באיזשהו מקום הפסידו הרבה זמן, בזמן שעד שהם נכנסו ועד שהם חיכו ועד שהם פתחו את הדלת ועד שהם היו בטוחים שהכל ככה, אהוד לקח את הרגליים וברח, ואהוד נמלט עד התמהמהם, והוא עבר את הפסילים, דיינו הוא עובר מעבר למרכז הדתי שלהם, וימלט הסעירתה. סעיר זה לא לכיוון אדום, כי הוא הולך ומזעיק, כפי שתכף נראה בערף רב. דיינו, הוא לא פונה מזרחה, אלא פונה מערבה. הוא עולה בגב הער, מערבה. למה כתוב הסעירתה? אז או שזה מקום שצופה לעבר סעיר, או שזה מקום שנקרא סעיר, כי הוא זה מקום שיש בו צמחייה. למשל, יש לנו פה יישוב בדרום הר חברון, קרוב, אנחנו רואים אותו בקשר עין פה, קוראים לו סעיר. עד היום, סעיר, כן? וזה מקום שיש בו צמחייה שנראית מרחוק כאיזה מסרק, כמשהו סעיר, כן, של צמחייה. בכל אופן הוא בורח מערבה, ויהי בבואו ויתקע בשופר בהר אפרים, וירדו עמו בני ישראל מן ההר והוא לפני. מוריי ורבותיי, זה שהוא מזיק את אפרים בהתחלה זה נושא מאוד מעניין, כי יהיו לנו עוד שני שופטים שיתעסקו במלחמתם עם אפרים. הבא בתור יהיה גדעון, ואחריו יהיה יפתח. עכשיו, איך אומרים, מה היתרון של נבון לעומת חכם? שנבון לא מסתבך עם מקומות שחכם יודע איך לצאת מהם, נכון? זאת אומרת, הנבון לא נכנס בכלל לבעיה. אפשר לומר על יהוד בן גירה שהיה נבון, כי הוא הבין שאפרים זה שבט עם הרבה אגו, ואם לא תזמין אותה מההתחלה אתה תסתבך איתה, אז הוא מראש מזמין אותה. אנחנו מכירים בהמשך את הסיפור של גדעון, שהוא הבין את הטעות שלו, אבל בדיעבד הוא אמר, כן, עשיתם את המעשה היותר חשוב, הרי אתם הרקתם את עורב ואת זאב, ועשיתם את המכה ופטיש, את הדבר הכי חשוב. הוא נתן להם כבוד, והרגיע אותם. יפתח, שהלך איתם פרינציפים, והתחיל להתווכח, הרי קראתי לכם, לא באתם, וזה נגמר עם שחיטה של 42,000 בקרב שהוא עשה איתם. זאת אומרת, עם שבט אפרים צריך לדעת להתעסק, וצריך להיות חכם, וצריך להיות נבון, ולא מספיק להיות חכם, ואנחנו מוצאים את השופטים, כפי שתיארתי עכשיו, כל אחד ידע לפעול אחרת, ואנחנו רואים גם את התוצאות. בכל אופן, ויאמר עליהם בפסוק כ"ח, רדפו אחריי. אז דומה לי שזה אחריי הראשון בתנ"ך, עוד לפני הצנחנים, אחריי, כן, שהוא אומר, רבותיי, כמוני תראו וכן תעשו, זה יגיד גם גדעון, שזה המוטו של בד אחד, כן, זה המוטו של בד אחד, ממני תראו וכן תעשו, אבל פה הוא אומר אחריי, והם באמת, הוא מוביל אותם. המבצע התחיל עם איש בודד, כמו בהמשך מבצע יונתן, שיהרוג את הנציב הפלישתי, אבל אחר כך הוא יביא אחריו רבים שיעזרו לו, כי לבד הוא לא יכול לעשות את העבודה. אז כי נתן השם את אויביכם את מואב בידכם, וירדו אחריו וילכדו את מעברות הירדן למואב, ולא נתנו איש לעבור. אחת הטכניקות במקום שאתה יוצר מאומה, להשתלט על נקודה שליטה אסטרטגית בציר שכולם רוצים לעבור בו. וזה בדיוק מה שהוא עושה. כשאנשים רוצים לחצות את הירדן, לעבר הירדן המזרחי, כי משם הם הגיעו, הם רוצים לחזור למואב, הם מבינים שהריגת הנציב שלהם, המלך שלהם, כנראה אומרת שיש פה מרד. זה שיש מרד, זה אומר שיבואו רבים אחרים. ולכן הם רוצים לברוח. אחרי שהמלך שלהם נהרג, הם רוצים לברוח. הם הולכים למעברות הירדן, במושגים של היום גשר אלנבי, הם רוצים לעבור לצד השני של הירדן, אבל אז הם עומדים שם ומכים אותם. ויקו את מואב בעת האי כעשרת אלפים איש. כל שמן וכל איש חי ולא נמלט איש. ובכן, כנראה שהמלך היה בריא, כולם החליטו להיות במבצע בריאות כמוהו, ועיצבו את ההופעה החיצונית שלהם באותו סגנון. כולם היו אנשים בריאים, עוד שנייה אחת, ועיקו אותם מכה ניצחת, והתוצאה היא שבמבצע מתוחכם שזרה בהלה ובריחה, ובעמידה בנקודה אסטרטגית, עיקו 10,000 איש, נמלט איש. ותקנה מואב בימהות תחת יד ישראל, ותשקוט ארץ 80 שנה באזור הזה. זאת אומרת, ואחר כך כבר בא אדון שמגר בן ענת, ועל פעולו כבר ראינו. ובכן, אתם רואים פעולות בסגנונות שונים. על הראשון לא כתוב כלום. השני שאנחנו למדנו היה מאלתר ברמה של כלי מלחמה, חקלאים מזדמנים. ואילו השלישי שדיברנו בו, באמת עשה מבצע צבאי מאוד מאורגן, אמנם התחיל כמבצע סולו, אבל הכין כלי נשק יהודיים, מתוחכמים, ועשה מודיעין מקדים, למד את השטח, עשה תרגיל עטייה, זה לא משהו ספונטני כמו שמגר בן ענת, זו תוכנית ארוכה, מתוכננת, מחושבת, שהביאה באמת לתפנית וגם לתוצאות הרבה יותר עוצמתיות ומשמעותיות. כן, בבקשה. כן, זה לא הולך ביחד, אתה אומר. מי ששמן קשה לו להיות גם גיבור חי. כן, בבקשה. טוב, אז זאת שאלה בכלל מעניינת, הנושא של התאריכים. קודם כל, ההנחה היא שזה מה היה, מה לעשות. יש כאלה שעושים את המספרים וכפולות וחשבונות, אז אפשר לעשות עם זה כל מיני דברים וכל מיני חשבונות, אבל קודם כל, איך אומרים, זה מה היה, אני יודע. עכשיו, אחרי שזה מה היה, אתה יכול להתחיל לעשות לארגן עם זה כל מיני תובנות. אבל קודם כל, זה מה היה. הלאה, מוריי ורבותיי, אנחנו רוצים, כן, בבקשה.
אתה יכול לעשות עוד פעם, מה זה החרב שטפיות?
תראה, אני אצל את זה ללוח, אז יהיה הרבה יותר מהיר וקצר. האפשרות אחת, שיש חרב, שאם כן, אם יש לה ידית, אז זה הנעב שלה, והקצה שלה נגמר עם שני צ'ופצ'יקים. כשזה מכה, אתה סובב קצת טוב את העסק, חזק יותר.
בלנדר.
כן? אחר כך יש אפשרות אחרת, שזה הולך משהו כזה. אם זה הידית באמצע, פה יש להב ופה יש להב. שהבחור תופס את העת פה, ויכול לעשות את העבודה יותר טוב בתנועה כזאת. אני נשמע כמו אחד מהמאפיה, אה? בכל אופן, האופציה השלישית היא, שיש לי פה עוד אופציה כזאת. אז אתם מכירים בדרך כלל את הסכין לחם, ש... היא חותכת מצד אחד, נכון? משהו כזה, נכון? פה מדברים על להב שקיים גם פה וגם פה, כמו שיש לה קצבים בשני הצדדים, שגם פה מחודד וגם פה מחודד. לא כמו הסכין לחם שפה רגיל והשינון הוא רק פה. יש? זה שתי פיות. כן.
אם אומרים כזה בצד ימין, אז הצד השמאל זה רק כאילו להב בצד אחד, לא בשתי פיות?
אז אני אומר, מה שהוא הביא...
אז יש שתי פיות, יש כאן וכאן.
כן, אם אומרים הדבר בצד השמאל, כן?
זה?
אז הלוא צריך להיות שתי פיות גם כאילו גם
בפופיה.
זה יש פה חד ופה חד.
לא, השאלה אם כל אחד מהחדים הוא חד משני הצדדים שלו או חד מצד?
אני יודע, בדרך כלל עושים משני הצדדים, זה יותר טוב.
אני לא חושב, זה פשוט שכל יש לך. לא השתמשתי בזה אף פעם, זה בסדר. לא הפעלתי את זה. אני מביא מסברה. בסדר? יופי. טוב.
אז זה משהו לגבי שאני עכשיו, שיבוא פה שירחות שחיקה. שאני שדע עכשיו, יודע ממה. היום זה באופנה היום, כל מיני דברים כאלה. טוב. מוריי ורבותיי, אז הנה,
כמו שזה שלא יהיו
מראים בישים פה, יגידו לנו פה, שלילים פה כל מיני דברים קרבים.
רבותיי, איזשהו מבוא, יש לנו כמה דקות, מבוא למה שנעסוק בו בזה השם בשבוע הבא, וזה הקטע הנוגע בשלב הבא של דבורה וברק, גדעון, דבורה וברק קודם כל. אנחנו פה עוברים למלחמה מסוג אחר לגמרי, בהיקף אחר ועוצמה אחרת. אם עד עכשיו דיברנו על... עם של בוזזים כזה, ופה אנחנו מדברים על עם עם כוח צבאי הרבה יותר גדול. יש לו פה רכב ברזל, כפי שהכתוב מעיד פה בהתחלה, כבר יש לנו פה מישהו שהוא עם 900 רכב ברזל, פרק ד' פסוק ג', 900 רכב ברזל. 900 רכב ברזל זה עוצמה צבאית בלתי רגילה, יש לו כוח מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד רציני. המרחב שבו הוא מאיים הוא הרבה יותר גדול, והוא באמת מצליח לנתק את שבטי הצפון משבטי המרכז. אנחנו בפעם הבאה נצייר בדיוק את הגיאוגרפיה ונראה את הדברים. חבל לי לצייר עכשיו, ועוד דקותיים שלושה אנחנו נעצור. פעם הבאה נתחיל עם המפה ונסדר את זה יפה ונסביר. אבל מה שחשוב לי פה, שאנחנו הולכים עכשיו להילחם עם אויב בהיקף ובעוצמות הרבה יותר גדולות. וגם ההשלכות הן לא כל כך נקודתיות, מקומיות, אלא באמת על הרבה יותר שטח. יש לו פה סכסוך, בעצם הוא שולט בעמק ישראל, והוא מנתק את השבטים שנמצאים מצפון לעמק, מן השבטים שנמצאים מדרום לעמק, משבטי המרכז. הדבר הזה בעצם מערב בתוך כל החיכוך הזה, הפעם, יותר שבטים. יש לו את מנשה מדרום, יש לו את זבולון, יששכר ונפתלי מן הצד השני, ופה אתה כבר מגיע להיקפים של ארבעה שבטים. זה כבר הרבה יותר מסיבי מבחינת המעורבות של שבטים שסובלים מאשר המקרים הקודמים. גם הפעולה תהיה הרבה יותר גדולה, יותר מאורגנת, יותר מתוחכמת, עם אסטרטגיה רב שלבית. זה לא יהיה משהו שיסתיים במשהו מצומצם. כמות המשתתפים מלכתחילה, זה לא כמו שאהוד בן גירה התחיל לבד וצירף אליו אחרי כן אנשים. פה הכתוב מראש אומר שהוא מתחיל עם 10,000 איש שעולים להר תבור, בסוף מצטרפים עוד ומגיעים לכלל 40 אלף לוחמים. כך כתוב בשירה בפרק ה' בפסוק ח', ב-40 אלף בישראל שיצאו ולחמו מול יבין מלך כנען. באמת יש פה איזה מערכת הרבה יותר מקיפה, יותר מתוכננת, יותר מאורגנת, ובאמת גם ההשלכות שלה הרבה יותר עוצמתיות. לא בכדי, גם מבחינה רוחנית, המעורבות יותר לזאת. פעם די יחידה, שאנחנו שומעים פה על מישהו ברמת נבואה, במקרה זאת דבורה הנביאה, שהיא מתערבת. הגעתו של עתניאל, של ברק בן אבינועם, מגיעה כתוצאה מזה שדבורה מקבלת בנבואה לגייס אותו. תופעה שעוד לא הכרנו עד כה בשופטים שדיברנו עליהם. אנשים שהתנדבו מעצמם קודם. פה קם מישהו שבכלל לא הקימו, אלא הקדוש ברוך הוא מסמן אותו בתור מי שאמור להוביל את העניין. אז באמת אנחנו מוצאים שיש מצד אחד כותרת שאומרת פעילות השופטים השונים, בפועל יש לנו סגנונות שונים של מצוקה, סגנונות שונים של דפוסי עבודה ופעילות של השופטים כדי להדוף את האויבים, וסגנונות שונים לדרך שבה השופט מגיע אל התפקיד שהוא ממלא. כל אחד מגיע במסלול אחר. אז כולם שופטים, אבל יש הבדלים גם במרחב הגיאוגרפי. הנה אנחנו עולים עכשיו יותר צפונה, קודם היינו יותר בדרום ובמרכז, אנחנו עכשיו כבר עולים גם יותר צפונה. אז נשים לב למרחב, נשים לב לאופי הפעילות, לאופי ההתגייסות, להיקף ההתגייסות, לטכניקה של הפעילות, לאופי של השיעבוד וכו'. שבוע הבא פרקים ד' ה', בעזרת השם. להתראות. שש מאות איש ביום אחד. מה זה? בין כפרים? זה נשמע הזוי. אבל כי אדם אחד צריך, אבל מה מכריח אותך להגיד שזה היה ביום אחד? זה קשה. להרוג 600 איש, גם, אתה יודע, היום, גם עם נשק אוטומטי שעובר היום, ולהרוג 600 איש, וואו, אתה יודע מה זה להרוג 600 איש ביום אחד? חבל על הזמן. מה זה? בסדר, אני לא נדבר על אדם אחד שהולך ולא עם נשק של היום, יש נשק של פעם, להרוג 600 איש ביום אחד זה חתיכת מבצע, אבל אין צורך, למה אני צריך לעשות, גם הכתוב לא מתאר פה שהוא יוצא אליהם ותוקף אותם, עושה רושם שהם באים אליו עם מלמד הבקר. מה זה?
לקח נגיד 10 שנים, איך זה הושיע את ישראל?
כי הוא יצר הרתעה, זאת הכוונה.
הם יכולים לשלוח 100 אנשים עליו.
אבל עובדה שהם לא באו, עובדה שהם לא באו, אתה צודק. אם אתה שואל אותי מה מונע מכל הפועלים הערבים שיום יום בבוקר יוצאים לעבוד ועומדים במחסום פה איזה 4-5 חיילים וחיילת שבודקים אותם, מה זה שונה? יבואו כל הפועלים, יתנפלו אותם, יכניסו אותם לאוטו וייסו יחד איתם, אף אחד לא ירגיש. תאמין לי.
אבל הם לא מרגישים מעליהם.
אז אני אומר שוב, ואז בטח, זאת עובדה שיפעמים לא היה, עובדה שלא עשו את זה. אתה תוארת את הצודק, יכולים לראות את זה, אבל הם לא עשו את זה, עובדה.
אבל למה הזכרת ברקס
עשרה? מה זה?
למה הזכרת
איפה? כי מי שנמצא בצפון וגובל זה מנשה ולא אפרים. לא, מנשה יותר קרוב עמק ישראל, אפרים יותר דרומה. אפרים נמצא בין בנימין למנשה, ומנשה גובל עם עמק ישראל, וגדעון הוא ממנשה, והוא מוזעק כי הוא באימות, מושבת באימות עם יבין מנשה.
גדעון גם מתלונן, כן. זה לא שהוא מוזעק מלכתחילה.
כן, כן, זה המסלול שהוא בו יגיע, זה עוד נדבר בפעם הבאה. הוא שונה והוא ייחודי, בהחלט כן.
למה גדעון מלך מואב הוא אחד מהמלכים היחידים, הוא לא היחיד שמכיר שהשם נתן לו את ישראל?
לא הבנתי.
עובדה שגדעון מלך מואב, כן. גם כשהוא קרא בשם השם, קרא באלוהים, וגם עובדה שחזל הכיר בזה שמגדעון ניצא את שגית רות.
אז מה אתה שואל?
למה הוא המלך היחידי? איך הוא הכיר בזה שהשם נתן לו את ישראל?
לא יודע, שאלה, לא יודע, זה משהו שקשור להנהגה אלוקית, לא יודע, לא יודע, כתוב... לא מתייחס, רוצה להעלות שרות, אבל כתוב לא מציע. כן, בבקשה.